בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים אחת על אחת. אני ענת שריג, ובכל פרק אני פוגשת אישה אחת לשיחה כנה וסקרנית. היום אני מארחת את ענבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה. ענבל, במשך שני עשורים במגזר הציבורי, כיהנה בתפקידים בכירים, ברשות האוכלוסייה וההגירה, בניהול תחום העובדים הזרים, וכמנכ"לית משרד התקשורת, וכעת כמנכ"לית שירות התעסוקה. אבל לפני שאני ממש אפרט את כל הביוגרפיה, בוקר טוב, ענבל, אני חשבתי בסוף, מה חוויתי ממך. וכתבתי לי, ככה יש אנשים שנכנסים לחדר, ואת מיד מרגישה, הם באו לעבוד. ואת כזאת, מישהי שלא מהססת להתמודד עם אתגרים, וגם כשאמרו לך לא, ואנחנו נרחיב על זה, את כנראה נכונה לקחת את האתגר ולהיות מוכנה לו. וזה לא טריוויאלי. אני רוצה שבסך הכל בפרק הזה אנחנו נדבר גם על הדרך האישית שלך, וגם על הדרך המקצועית, שמן הסתם הן שלובות זו בזו.
נכון.
על החיים שלך של שליחות. שהתחילה כבר מהבית, מהילדות באשקלון, ועד היום שאת בעצם מתגוררת בקיבוץ זיקים, שזה על קו הגבול.
נכון.
ואת לא יצאת מהפריפריה, למרות שאת עובדת במרכז, בתל אביב, בירושלים.
לגמרי.
כמובן, נדבר גם על התעסוקה בעולם כאוטי ומשתנה, בעת משבר, מלחמה, מגפות. ומה זה אומר להוביל היום מערכת ציבורית בעת הזאת, שזה חתיכת אתגר?
נכון, אז... אני אומר, זכות ואחריות גדולה, אבל נשוחח.
אז ככה, זאת ההצגה שלי, יש עוד משהו שאת רוצה?
אחרי הבילדאפ הזה, בואי נתחיל.
אז אני קודם כל באמת רוצה דווקא להתחיל מהבוקר הקשוח הזה, בתחבורה בלתי נסבלת לתל אביב, ולדעת מתי את קמה כל בוקר.
היה מאתגר באמת, אבל כל בוקר אני קמה השכם בבוקר, בדרך כלל מתייצבת מאוד מוקדם בעבודה, בטח כשאני נוסעת מזיקים או לתל אביב, או לירושלים, או למקומות אחרים לבקר בלשכות שלנו, מצריך אותי לקום מוקדם. מיעוט של שעות שינה, אבל אני מתמודדת יפה.
כי בעיניי זה חלק מהסיפור.
יש בזה משהו.
יש.
נכון. תראה, אני חושבת שבסופו של יום, כאילו אני גדלתי בבית שהורים עובדים קשה. יכול להיות שזה גם חלק מהמתנות שהם הורישו לי בדרך. זה נכון.
ואני, כאילו, אחת החוויות שלי ממך, שאת באמת בן אדם של אורך הרבה שנים עובד מאוד קשה.
אני, קודם כל, אני נהנית מאוד
ברור.
מהעשייה.
גם עשית מסלול, עוד מעט נדבר על זה, אבל את מפשילה שרבולים.
מאוד מחוברת, זה נכון, גם לשטח, גם אם אני בתפקידים בכירים בניהול ארגון. אני חושב שזה אדם שאני, לא יודעת אם זה כאילו לעבוד קשה, זה פשוט לתת את כל כולך, בתפקיד אותו אתה עושה, ויש לזה משמעות, יש לזה אחריות מאוד גדולה, ויש לזה גם מחיר אישי, זה נכון.
אז בואו רגע נתחיל מההתחלה, אמרת שגדלת באשקלון, בבית שההורים עבדו קשה, וגם את מציינת, כמעט בכל פעם שפתחתי איזה כתבה עליך, אז את מציינת את זה, זה כאילו מרכיב בביוגרפיה שלך של זהות, שקשור קצת גם לזהות שלך.
אני גדלתי באשקלון, אני נולדתי באשקלון, אני גדלתי באשקלון, אני למדתי באשקלון, התפתחתי באשקלון, וממש בשנים האחרונות רק עברתי לזיקים. אני מאוד גאה במקום בו נולדתי, גדלתי, ואני חושבת שזה מי שאני באמת. גדלתי בפריפריה, באשקלון, למרות שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות, אבל זה נוף הילדות שלי, זה תבנית. האישיות שבי, חושב שזה נתן לי גם את החספוס הזה שיש לי מצד אחד, מצד שני, גם את הרגישות, כי זה, אני חושבת שזה שילוב של הדברים, הרגישות לאנשים, הנגישות גם לאנשים, זה דברים שלמדנו בוא נגיד בשכונה או באזור הגיאוגרפי שלמדנו.
מה זה החספוס הזה שאת מדברת עליו?
תראי, יש מחיר שמשלמים כשגרים בפריפריה. בסדר? זה בין היתר בחינוך, בתחבורה, כמו שדיברנו, שמשלמים, ביכולת לחלום בגדול, ביכולת להגיע למקומות רחוקים יותר, גם בקריירה וגם בצמיחה האישית, וגם בלימודים, ועוד הרבה דברים. זה חלק מהדברים שמשלמים על מחיר בפריפריה, בין הגיאוגרפית, בין החברתית. אני חושבת שעוסקים המון ב... אני אגיד, צמצום פערים חברתיים, אגב, זה מתחבר ללמה אני בשירות התעסוקה, נגיע לזה בהמשך, אבל זה בהחלט חלק, יש פערים חברתיים כשגרים בפריפריה.
כאילו, ואז את אומרת, קצת באמת את מציין חספוס לצד רגישות בשילוב נכון. כזה, זה כי היית צריכה להילחם על דרכך או במהלך הדרך? כי מי שבא מהפריפריה צריך יותר קשה לו?
אני חושבת שבאופן טבעי יותר קשה, כי אתה פחות חשוף להזדמנויות, ובוא נגיד, המקורות התעסוקתיים היותר טובים נמצאים באזורים אחרים, לא בפריפריה, ואת תראי הרבה אנשים נוסעים לאזורי מרכז, כדי לשפר את ההזדמנויות התעסוקתיות שיהיו איכותיות יותר, מה שקשור גם למוביליות חברתית. אז הרבה מהדברים הם תלויים דבר בדבר. חלק מה...
ואת מרגישה שהתאמת, שעבדת קשה גם במסלול שהלך.
אתה לא יכול להתקדם או להשיג דברים עם ידיים בכיסים. אתה חייב להתאמץ, בין אם אתה גר באזור מרכז, בין אם אתה גר בפריפריה. בפריפריה כנראה שצריך להתאמץ יותר כדי לקבל את אותן הזדמנויות. אז ודאי וודאי, הייתי צריכה להתאמץ. זאת אומרת, בין אם זה לרכוש תארים, ללמוד לימודים אקדמיים, לשלב עבודה עם לימודים, לקחת החלטה שאתה עובד באזור שהוא מרוחק מהבית. יש לזה גם מחיר אישי כשאתה עם ילדים קטנים.
עשיתי את הכל עם ילדים קטנים.
נכון, יש לי שני ילדים, ואת כל מסלול הקריירה שלי עשיתי, בוא נגיד, התחלתי בלימודים האקדמיים לאחר שניסיתי, ואת הילדים שלי הבאתי במהלך הלימודים האקדמיים שלי, ומשם הצמיחה וההתפתחות, אבל זה שווה כל רגע.
מאיפה האמביציה? כשהייתי וואו. ילדה, הייתי ילדה, את אמרת, אני אהיה בתפקיד משפיע, אני אהיה קרייריסטית, אני כאילו... את זוכרת את עצמך מדמיינת?
אני זוכרת את עצמי ילדה בבית הספר, בוא נגיד, יוזמת, מארגנת פעילויות, בין אם חברתיות, בין אם התנדבותיות, תמיד הייתי ורציתי להיות במקום של הובלה, של לארגן דברים, של לקדם דברים, אז זה חלק באמת, אני חושבת, אישיותי. אבל כן, האמביציה הזו היא גם מתוך מניע פנימי, וגם כמובן הסביבה והבית והדוגמאות שהיו לי לאורך הקריירה, בין אם זה משפחה קרובה, בין אם זה מנהלים ששימשו כמנטורים בדרכי או במסלול קריירה שלי. כן, מכל מלמדי השכלתי ומכל אחד אני לוקחת דברים טובים. אבל הרעיון הוא באמת לחלום, להעז, לסמן מטרות ולהתחיל את המסע כשאתה מסמן לעצמך את אותן מטרות.
ובבית, המשפחת הבחורה, תספרי קצת על המשפחה, משפחת המוצא שלך.
אז כמובן בית חם, אוהב, באשקלון, זוג הורים צעירים שנישאו בגיל צעיר יחסית. בת בחורה, יש לי עוד שלושה אחים. גדלנו, אמרתי, באשקלון כמובן. בית ההורים. רגיל, עובדים, הורים שעובדים קשה לפרנסתם, עבדו בעיריית אשקלון. גם אמא שלי וגם אבא שלי, זכרונו לברכה. ומהם באמת, גם ראיתי שליחות ציבורית, גם עבודה למען הציבור. זו סביבה גיאוגרפית שכולם מכירים את כולם, אז יש לזה את המקום של זה. אני חושבת שאתה יודעת, עיריית אשקלון, בעת ההיא, הייתה אחד המעסיקים באזור הגיאוגרפי, אני אגיד החשובים, אלפי עובדים שמועסקים בעיר, גם לקחו חלק משמעותי בעבודה בעירייה, וזה היה מרכז הבית, הנושא הזה של תעסוקת ההורים.
והרגישות הזאת לאנשים ולצרכים קהילתיים, זה בעצם מתחיל משם, כי את אמרת, אני גם, יש בחספוס, אבל גם רגישות ונגישות.
נכון. בהחלט מתחיל מהבית. ראיתי את זה עם ההורים שלי לאורך כל השנים. גם לעשות למען האחר, גם הפעילות ההתנדבותיות שההורים שלי לקחו חלק, גם השליחות הציבורית שהם ראו, הם לא היו באיזה תפקידי מפתח מאוד בכירים, אבל הם ראו באמת בעבודה שלהם הרבה מעבר למקור פרנסה, הם ראו בשליחות הציבורית הזאת משהו שהוא מאוד חשוב. בכלל, אני, חלק מהדברים שאני מסתכלת היום על עולם התעסוקה למשל, אז את רואה שהתעסוקה היא הרבה הרבה מעבר לפרנסה. עם גם העוגן האישי שלך, היא מגדירה חלק מהזהות שלך, היא מכניסה פנימה את הערכים שלך, היא מסמנת המון המון דברים, את הקיום בכבוד שלך, ועוד הרבה דברים שהם בהחלט מעבר לפרנסה.
ממש. במיוחד בעת הזאת, כל הסיפור של חוסן.
נכון.
אני רוצה קצת לדבר על שושלת הנשים, זאת אומרת, את אישה פמיניסטית, קרייריסטית. בת כמה את ענבל? אפשר לשאול? לגילך או שזה לראש הצעירה?
אין בעיה, תכף מחליפה עשור, אבל בת 49, אוטוטו.
את יודעת, שאת צעירה בגלריית הנשים שאני מערכת פה, ואיך את עם הגיל?
אני בסדר, עם הגיל מסתכלת לאחור, בגאווה, בסיפוק, וגם מסתכלת על פני העתיד, יש לי עוד הרבה מה לתרום.
אז בואי קצת ספרי לנו על השושלת נשים אצלך, על אימא, על סבתא, איזה מתנות קיבלת מהן?
אני אגיד שמאימא שלי קיבלתי, אני חושבת, שתי מתנות מאוד חשובות. אחת זה באמת האמפתיה, להסתכל לאנשים באמפתיות, ובכלל לדעת להקשיב, אז זה דבר אחד שקיבלתי ממה, הדבר השני שקיבלתי ממה, ואמרת את זה ממש לפני מספר דקות, זה הנושא של חוסן נפשי. היכולת באמת לעבור משברים בחיים, ולצמוח מהם. אמא שלי התאלמנה בגיל מאוד צעיר, וצמחה מהמשבר הזה, והיה לה באמת את הצורך, בסדר, בלקחת את המשפחה, ארבעה ילדים, לאחר פטירת אבי, ולקחת אותנו, כאילו, לחזק אותנו ולהצמיע. אני הייתי בת 24.
לא הייתי ילדה, לא היית כבר
בבית. לא הייתי ילדה, נכון. היו לי שני אחים מאוד צעירים, אחד מתחת לגיל בר מצווה, אחד קצת אחרי בר מצווה. זה היה משבר משפחתי לא פשוט. ומשם באמת החוסן הנפשי של אמא שלי, היכולות שלה לחזק אותנו ולצמוח מתוך המשבר הזה ולאחד אותנו ביחד.
איך היא עשתה את זה?
להפוך אותנו באמת למשפחה מאושרת וחמה חרף המשבר. אני חושבת שהיא השקיעה את נשמתה באמת בבית לצד עבודה כמובן, כן? אבל בערכים, בזמן משפחה, בזה שאכפת לה, במה שהיא יכולה היא תורמת, בגיבוש המשפחתי, דברים מאוד משמעותיים, אני חושבת.
היא עבדה בזה, גם.
כן, בוודאי, לצד עבודה, כמובן. זה לא קורה מעצמו, צריך לחזק את זה, בטח בתקופות שהן תקופות משבריות. אבל זה מחזק, ואתה צומח מכל משבר.
וסבתא?
סבתא שלי
סבתא,
הייתה...
נכון?
נכון, סבתות. היו שונות, אבל משתיהן למדתי המון. אני אגיד, סבתא שלי הייתה אשת חסד אמיתית, מאוד היה חשוב לה, להעניק לאחר, חרף זה שלא היה באמצעותה דברים, אני אגיד, ידעה, לא הייתה משגת לתת לכולם, ובכל זאת היא מצאה את המקום ואת החסד לתת לאחרים, אז להעניק לאחר, החסד, לראות את האחר, זה דברים מאוד חשובים שלמדתי.
למשל,
דוגמה. וואו. אני אגיד שבשכונה, או באזור שסבתא שלי גרה, אז את יודעת, היא דאגה גם לאלה שידם אינה משגת, ומעוטי יכולת, ולסייע להם, בין אם זה במזון, ובין אם זה בדברים אחרים, פשוט להיות, שיהיה לך אכפת מאחר, גם כשאתה עסוק באמת במשפחה שלך, ובכל זאת שבעה ילדים, כשהיא לא עובדת, יש פה אתגרים, וזה היה חשוב לה מאוד, גם חוץ מלראות את המשפחה הגרעינית שלה, מדהים. ולהעניק להם, זה לראות את הסביבה שבה היא חיה, ולסייע לאחרים באופן שהיא יכולה.
ואת כילדה דברים... זוכרת את זה?
בטח.
יש לך זיכרון? יש לך,
בוודאי.
אני באה לתת, הייתי שמחה, אם יש לך איזה סיפור כזה של חסד.
וואו.
דוגמה כזו, זיכרון שלך, אני מחזירה אותך אחורה, ואת זוכרת את זה מסבתא, שזה שאיר בך רושם.
אני אגיד, זה השאיר בי רושם אז, וזה זה היה מאוד מאוד נוכח, בסדר? זה, אני חושב שזה עבר גם מדור לדור, בסדר? את תמצאי את זה אצל הסבתא שלי, זכרונה לברכה, שהייתה פשוט, למשל, בסדר? שולחת מזון לשכנים שלה, אמרתי לך שהם היו קצת יותר אולי מעוטי יכולת, כדי שיהיה להם יכולת, אם זה בסופי שבוע בימי שישי, ואם זה בחגים,
מדהים, זה לא שהייתה מרובת אמצעים.
נכון.
זה מדהים, הנתינה הזו.
אני חושבת שלדור הזה, דור הנפילים הזה, יש יכולות אחרות, מהמעט הם ידעו לעשות הרבה, וזה משהו מיוחד שיש בהם. אני ראיתי את זה גם חוזר אצל אמא שלי, גם היא באותה מידה, זה ערכים שעוברים במשפחה, ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז הסיפור הזה של באמת, אני זוכרת, והיא הייתה עושה את זה גם בצניעות, כאילו לא רצתה שידעו שהיא עושה את זה, או לא נתנה לזה יותר מדי, לא במה ולא פרסום, והייתה עושה את זה כזה, בהסתר כזה, כדי שלא...
שלא התביישו.
נכון.
זה הרגישות.
נכון.
מקסים. והסבתא השנייה?
הייתה אישה מאוד מאוד חכמה, הייתה מאוד מחוברת למציאות, ממנה למדנו גם עוד פעם את החספוס, את היכולת לגדל ילדים, גם באזורים שהם מאוד מאתגרים, היה מאוד מאוד חשוב לחינוך לערכים, חינוך, שהילדים הלכו לדרך טובה, זה אזורים גיאוגרפיים באשקלון, כשעלו ארצה ומקמו אותם באשקלון, אז זה היה מאוד מאוד חשוב, באמת.
מאיפה הם עלו ההורים?
אבא שלי זכרונו לברכה עלה ממרוקו, אמא שלי ילידת הארץ, הוא עלה בגיל מאוד צעיר, בן 3, אבל היא מאוד 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 הקפידה בחינוך שלהם, בבית הספר שלהם, שיצאו לדרכים טובות, וזה ערכים שהם מאוד מאוד חשובים. דברים שעיצבו אותי היום, ואני מאוד מקווה שאני אלך בדרכן בהקשרים החברתיים.
נראה לי כבר עשית את הבחירות שלך, גם נשארת לגור באזור הפריפריה, שזאת שאלה, כנראה יכולת לשנות את בעצם למה נשארת באזור?
אני מאוד אוהבת את האזור הדרומי, מאוד מחוברת. לא מצאתי מקום לעבור, למרות שבאמת, את יודעת, זה, עכשיו שאת אומרת, אני ממש חושבת על זה באופן הזה. קודם כל, אבי בעלי שרת בצבא, אז זה כל הזמן היה לזוז בין בסיסים, לרבות האזור הדרומי של אילת.
הוא
השקבע? כן. היה באותה עת.
ועכשיו הוא חזר לקבע.
עכשיו הוא במילואים.
כן, מהשבעה באוקטובר, זה די...
בשירות ארוך וממושך. ותמיד אני חושבת שהעוגן של המשפחה השאיר אותי בסביבה הגיאוגרפית, למרות שעבדתי בתל אביב, עבדתי ברמלה, ועבדתי בירושלים, ועבדתי גם בדרום המאוד רחוק, ובכל זאת באמת העוגן היה בבית, במשפחה, אני אגיד גם, הייתי צריכה לא מעט עזרה, ואימא שלי באמת סייעה בידי המון, כשצריך עזרה להוציא ילדים, או לסייע בהסעה לחוגים, או בהרבה דברים אחרים, הילדים ידעו שתמיד אני זו שמחזירה, כאילו בסוף אין סיכוי שאני זו שמוציאה או לוקחת, אני זו שמחזירה, ותמיד באספות הורים לבקש את השעה הכי מאוחרת.
וואי, אז גם בעלי חס הקריירה וגם את.
נכון. ברוך השם.
זה מורכב.
נכון. זה מורכב. אמרתי, יש מחירים, אני חושבת שיש לזה הרבה ערך, גם לילדים. זה לא חלילה שלא השקענו בילדים, או שהם פספסו משהו, אבל בהחלט הם לומדים קצת עצמאות. זה כלים שהם קיבלו מההתנסויות שלהם, ברוך השם, ילדים טובים, מצוינים אפילו, שאני מאוד מאוד גאה בהם.
אחד מהם עושה מילואים, נכון? גם.
נכון. אילי עושה מילואים, גם הוא תקופה ממושכת, ארוכה, בין סבבים, בלבנון ובעזה, ועכשיו הוא בכיתת כוננות, לפני אני חושבת סבב רביעי. בתוך עמנו אנחנו חיים.
וואי, אז רגע, בוא נדבר עליך קצת כאימא עכשיו, בן זוג ובן במילואים, באזורים.
נכון.
איך את עוברת את זה?
וגם אני עובדת בעצימות מלאה.
כן, לא, אני מדברת...
ויש לי בן לקראת גיוס.
איך את כל ה... אתגרים של החברה הישראלית, אתגר הבזיקים, בעל במילואים, בן בסבבים, בן שמתגייס. איך את מתמודדת רגשית עם כל העומס הזה? עזבי רגע את העבודה. אני לא מדברת על האתגרים שלך בעבודה.
לא עצרתי אפילו לחשוב על זה. לא על המגורים בעוטף, יחד עם בעל ובן במילואים, עם לנהל עכשיו ארגון. לא עצרתי לחשוב על זה, אבל... יש איזושהי שגרה מסוימת שאנחנו כנראה מנועלים, וכנראה שעובדים על אוטומט בחלק מהפעמים, אז מתגלגלים עם האירוע.
או שהעשייה, זה ה...
נכון, חלק מהם, זה מניע אותי, ודאי וודאי. אמרתי, האוטומט, האוטומט זה העשייה, לקום, מה לעשות.
אמרתי, כשאת נכנסת לחדר, רואים שבאת לעבוד.
תודה. תודה.
באת לעבוד, באת... אבל
אני לא חושבת שאני ייחודית או מיוחדת, יש המון כמוני שבאים לעבוד, קמים בבוקר כדי לעשות טוב למען האחר, כדי לתרום את חלקנו.
אבל עכשיו אנחנו איתך ועם הסיפור שלך, סיפור שלך זה יכול להיות, אבל כל אחד זה הסיפור שלך גם.
נכון.
אבל אני סתם חושבת שכאילו במשפחה כל כך קטנה של שני ילדים,
וכלב.
ובן זוג וכלב. את חווה את כל האתגרים שאנחנו מדברים עליהם בעת הזאת של ה... אז חתיכת התמודדות, אז רגע ננשום ונגיד וואו.
תודה.
אבל אני באמת חושבת את התפקודיות שלך והעשייה היא מאוד מסייעת, ואת מרגישה שאת תורמת, אני חושבת.
תראה, אני חושבת שהארגון, שירות התעסוקה, תורם בעת הזאת המון, כי אנחנו נמצאים באמת בתקופה שהיא קריטית, היא קריטית לשירות התעסוקה, היא קריטית במדינה, בסדר? גם במשק וגם בחברה, תסתכלי על האתגרים, אז אנחנו מסתכלים על שוק עבודה שהוא מאוד דינמי, מאוד משתנה, עם שינויים מאוד גדולים, בין גלובלי, בינה מלאכותית, לבין אתגרים פנימיים, זאת אומרת, מהמלחמה ועד הבינה המלאכותית. אז הדברים האלו הם כאלו שאנחנו נמצאים באמת בצומת קריטית, ואנחנו עושים ככל שלאל ידינו באמת כדי להרחיב את המעגלי ההשפעה שלנו, ולתרום את חלקנו כדי באמת לצמצם ולתרום גם כלכלית וגם חברתית למשק, למדינה, לחברה. זה הייעוד שלנו, ושם תמצאי אותנו. אז תמצאי אותנו בעולמות של המילואימניקים, שאנחנו עם המיזם של ממדים לתעסוקה, של שירות התעסוקה. את תמצאי אותנו בעולמות של המפונים בצפון, שאנחנו באמת עושים המון כדי להקים אזור תעסוקה אזורי, וכדי לתת מענה לאתגרים שבצפון, כדי ליצור את אותה צמיחה. סוף צריך תעסוקה בצפון, ואם לא תהיה תעסוקה, אז לא יחזרו לשם אנשים. ולא רק שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים, סליחה, את אלו שיחזרו, אנחנו גם רוצים באמת לראות צמיחה וליישב את הצפון בצורה יותר גדולה ממה שהיה עד עכשיו. תמיד נוהגים לומר שאנחנו לא רוצים לחזור ליום לפני המלחמה, אנחנו רוצים לראות צפון אחר, מסקסק, פורה, צומח, ואנחנו רוצים לסייע בהקשרים של תעסוקה, והבינה המלאכותית, וואו, והטכנולוגיה, זה אתגרים. אתגרים פנימיים, אתגרים חיצוניים, יש גם לא מעט אתגרים פנימיים.
ענבל, ככה אנחנו נעמיק עוד בתפקיד הנוכחי שלך של מנכ"ל שירות התעסוקה בעת הזו, שזה באמת מרתק ומשמעותי, ובאת לעשות שינוי. קצת רגע על המסלול קריירה שלך, את באת מתפקידים בכירים, מתפקידי ניהול בכירים, זה לא התפקיד הראשון שלך הבכיר. אז בואי רגע, תספרי על המסלול שלך.
אז אני אגיד שאני למעלה משני עשורים בשירות הציבורי, באמת צמחתי ממה שנקרא מהשטח, עברתי במגוון תפקידים, התפקיד ברשות האוכלוסין והגירה האחרון היה ראש מנהל עובדים זרים, תפקיד מאוד משמעותי, מאוד חשוב, אני אגיד, באופן שהוא משפיע על המשק, בסוף יש אחריות על כל תעסוקת הזרים במדינת ישראל, בהיקפים של אז היה למעלה מ10% מהמשרות במגזר העסקי, מאוד חשוב כדי לייצר את אותה צמיחה, בין בענפים שהם מהווים קטר צמיחה של המשק, בניין, בין החקלאות עם הביטחון התזונתי.
וכל זה קרה בקורונה.
גם, נכון, נכנסתי לתפקידי ב-2020.
זאת אומרת, יש לך איזה כישרון להיכנס במשברים מטורפים, קורונה, מלחמה.
נכון, ואני חושבת שמה שלקחתי מרשות האוכלוסין וההגירה, זה את היכולת באמת להסתגל מהר לשינויים. כי מיד עם כניסתי לתפקיד, אז הגיעה הקורונה, נכנסתי בדצמבר 2019, כבר במרץ התחלנו לדבר פה באופן משמעותי, וראינו את הגבולות שנסגרים, לדבר על הקורונה, על האתגרים שלה, באי כניסת עובדים זרים למדינת ישראל, יש לזה השלכות והשפעות על המשק.
משק קצר.
נכון, ואני מדברת גם על העולם לא רק של בניין ולא רק של חקלאות, אלא גם על העולם של המטפלות הסיעודיות, שזה היה מאוד מאוד חשוב להמשיך את הכניסה שלהם, בתי אבות ועוד הרבה מקומות, שהיה מאוד מאוד חשוב למצוא את הדרכים המתאימות, שאתה מאזן בסדר בין השמירה על הבריאות ועל החיים של המטופלים הסיעודיים, והיכולת באמת לאפשר את אותה כניסה. צריך לזכור שבעת ההיא, יהודים לא נכנסו למדינת ישראל בגלל האתגרים של הקורונה, ומנגד היה לנו אתגר פה באמת להמשיך ולהכניס את אותם עובדים כדי שיתנו מענה למשק במקומות שהיה הכרחי ביותר וחשוב, אז מצאנו כל מיני פתרונות יצירתיים, והיה מאוד מאוד חשוב, תודה לאל, זה הצליח לנו, והמשכנו את הרציפות של הכניסה של העובדים. אחר כך, כמובן, הנושא של המלחמה בשבעה באוקטובר, שם ראינו יציאה המונית של עובדים זרים, טיסות חילוץ, למשל של התאילנדים, בהיקפים מאוד משמעותיים, כ-10,000 עובדים שיצאו, עובדים שנחטפו, עובדים שנרצחו, עובדים ששהו באמת עם המטופלים שלהם בבתים, הגנו עליהם הרבה סיפורים אנושיים, מרגשים, סיפורי גבורה, היה צריך לתמוך גם אותם בתוך המהלך הזה, זה היה תקופה סוערת, ממש לפני כשבוע, ישבתי באיזשהו דיון, ואז ישבתי עם אחד מגורמי מקצוע, שמכירים אותי גם מרשות האוכלוסין, ומכירים אותי גם מעולם תקשורת, עם התרחישי יחוס בחירום לצפון, ועם כל הפעולות שעשינו, והוא אמר לי, אינבל, אני לא יודע, אבל את הופכת להיות מומחית למשברים. זה גם משהו כזה שהפיל הסימונים באותו רגע,
באמת שאת נתקלת במשבר, כאילו בואי רגע, מתי את קולטת את זה ואיך את ניגשת לזה?
אני חושבת שקולטים את זה מהר מאוד, בטח במשברים בסדרי גודל לאומיים, אני מדברת על דברים מאוד מאוד משמעותיים, יש שינויים שהם, לא יודעת, שינויים ארגוניים שהובלתי, הם חשובים מאוד, הם יכולים להוביל להתנגדויות למשל, אתה צריך לדעת לנהל את זה נכון, אבל זה לא משבר בסדרי גודל כמו המשברים שאנחנו מדברות עליהם.
אז איך את ניגשת לזה?
עכשיו, קודם כל עוצרת לרגע, דקה חושבת, אני גם לרגע לא מהססת לקבל את הייעוץ הנכון, עושה קבוצת חשיבה, עובדת בצורה מסודרת, לא כל הידע והתובנות נמצאות רק אצלי, אני משתפת אחרים.
אם לא שמת לב, כשדיברת על המשבר בקורונה, דיברת מצאנו פתרונות, לא אמרת מצאתי.
לא שמתי לב, אבל זה יצא באופן טבעי, כי נכון, אני תמיד אומרת לעובדים, אתם אחראים על ההצלחות, אני על הכישלון, אם חלילה יהיה כזה, ואנחנו נכשלים בדרך, כן? כל הזמן זה תמיד נכשלים, מפיקים לקחים, למידה, יש הרבה דברים במסע כל כך ארוך של עשרות שנים, עובדים נכון, עובדים ביחד, עובדים מסודר, מקבלים ייעוץ כשצריך, מעדכנים כשצריך, לומדים, עושים בנצ'מרק, בדברים מסוימים כש...
וברמה הרגשית, איך את מתמודדת?
א', זה בסדר לעצור לרגע, לנשום אוויר, יש דברים שאני נוהגת לעשות עם עצמי, כמו למשל, אני אפתיע אותך, כן? זה לא קורה הרבה מדי, אבל לעתים אני משחקת טניס, זה קצת משחרר, עושה הליכה בשבילי, עכשיו זה בשבילים של הקיבוץ, אגב כל הירוק הזה והאוויר הזה והבריזה שמגיעה.
ירוק המתעתע של זקים.
כן, אני אמרתי, לפני המלחמה 95% גן עדן, 5% גיהנום, המציאות הוכיחה שהאחוזים פה השתנו לחלוטין, אבל בוא נגיד שבשבת האחרונה מאוד נהניתי לעשות את אותה הליכה בשבילי הקיבוץ, כשהבריזה מגיעה מהים, השקט, שהוא מתעתע, כשלא שומעים את הצלילים מהצד השני של המלחמה, אבל זה קצת נותן שלווה כזאת.
שדעת מה אני מנסה לברר איתך? ואת גם תגידי הרבה כאלה, אבל עכשיו אנחנו מדברים עלייך, שכמו שאמרו לך שרצית את המשרה של שירות התעסוקה, ואמרו לך, מה את צריכה להכניס את הראש שלך? כאילו לא כדאי לך, או משהו כזה, נכון? ואת דווקא זה דרבן אותך. אז אני שואלת, מה גורם לבן אדם, שאומרים לו, חברים טובים כנראה, גם אומרים לו, למה לך? את במקום טוב, ובכל זאת נכון לאתגר. את יודעת, בסוף אנחנו רוצים למקסם את סיכוי ההצלחה שלנו.
נכון.
אז אני מנסה לברר את הדבר הזה. האומץ, החתירה הזאת להתמודדות, באמת.
יש לי אומץ ניהולי, זה נכון. אני נכונה לעשות שינויים מז'וריים, גדולים, תהליכיים.
בקיצור, איך את לא פוחדת? זה השאלה.
אני לא יודעת, אני לא מונעת מפחד. אני רוצה לעבוד נכון, אבל ודאי וודאי שאני רוצה להצליח. וכדי שזה דברים יצליחו, אתה צריך לעבוד בסדר הנכון. אני לא מאמינה מדברים שמגיעים מלמעלה למטה, בטח לא בפקודות, אני מאוד מאמינה בחיבור בין האנשים, ברתימה של האנשים, בהובלה ביחד, בתהליכים שהם מאוד מאוד מסודרים, זאת אומרת באופיים, ויצירת שינויים תפיסתיים ותודעתיים. את צודקת, אני חושבת שלאורך השנים, עשו קצת עוול לשירות התעסוקה, באופן שפגע גם במיצוב שלו וגם במיתוג שלו. יש אנשים עובדים, אני אגיד, נהדרים, מאוד מסורים, מאוד מחויבים. אגב, מונעים מתחושת שליחות שאותי ריגשה בכל פעם כשהגעתי ללשכות של שירות התעסוקה. וכששאלתי אותם וביקשתי, אז כאילו כמה שנים אתה עובד, תציג את עצמך, כמה שנים אתה עובד, למה, מה מניע אותך בעבודה, שמעתי תשובות, אני אומרת לך, כל כך, כל כך מרגשות, שידעתי, כמו למשל, אנשים נתנו לי דוגמאות, על שינוי שהם יצרו בחיים של אנשים. אני יכולה להגיד לך דוגמה, מישהי שהזמינה חשמלאי אליה הביתה. לא ידע. הזמינה חשמלאי מהרשת, איפשהו המליצו לה, הזמינה חשמלאי, היא לא זכרה אותו, הוא זכר אותה, מסתבר שהיא סייעה לצאת, סייעה בידו לצאת להכשרה של חשמלאי.
הכי מתגמל שיש.
נכון, יש יותר ערך מזה, יש תחושת סיפוק יותר גדולה, יש תחושת שליחות יותר גדולה, והוא אומר שהוא, מה שהוא היום, והוא היום עצמאי ומאוד מצליח, ועבודה שהוא עושה, זה בזכות אותה, מאותה פגישה שהייתה לו בשירות התעסוקה, כשכמובן הוא קבל ייעוץ, ושלחו אותו להכשרה שהיא מותאמת ליכולות ולמיומנות ולשאיפות ולרצונות שלו, והוא סיים את ההכשרה שלו, והוא התחיל לעבוד, והיום הוא עצמאי שמפרנס את המשפחה שלו בכבוד. אלה הדברים שממלאים אותנו, אלה הדברים שלשמם אנחנו קמים בבוקר, ואלה הדברים שמרגשים אותנו. אז זה נכון ש... המעבר הזה, כאילו ממשרד התקשורת, לשירות התעסוקה.
אז רגע, בוא נעשה סדר למאזינים, היית ברשות
האוכלוסין, ראש מינהל.
ואז עברת למשרד התקשורת, לתשעה חודשים, משהו כזה, נכון?
כן, כעשרה חודשים.
כסמנכלית?
לא, הייתי מנכלית, מנכלית משרד התקשורת, בתקופת החירום.
תפקיד זוהר בזה קצת.
אני לא יודעת, okay. אני לא מתייחסת לתפקיד שלי כתפקיד זוהר, אבל בהחלט הוא תפקיד חשוב, הוא תפקיד משפיע, מאוד מאוד חשוב, אני אומרת, המקום של באמת לנהל משרד ממשלתי, שנותן שירותים לאזרח ובא לשרת את הציבור, הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב.
את היום אין מנכליות במשרדי הממשלה, ואת...
נושא חשוב, כואב, ואת צודקת לחלוטין, צריך לשנות את התמונה הזו ודאי וודאי, ויפה שעה אחת קודם, זה בהחלט צריך לאמר. אני חושב שלאורך השנים הייתה כן התקדמות, גם בשיעור השתתפות אנשים בעבודה וגם בתעסוקה איכותית. אני מסתכלת היום על עצמי כמי שיש לה אחריות מאוד גדולה, בסדר? גם להצליח בתפקיד וגם לשמש, אני אגיד, בתפקיד הזה ולהראות לנשים צעירות או לנשים שהן בתפקידים ששואפות להתקדם ולהגיע לתפקידים בכירים ולתפקידי מנכלות, אז זה מאוד מאוד חשוב שיש אפשרות ויש יכולת וההזדמנות קיימת, את הקיים צריך לשפר ללא ספק.
אז ואז הגעת בעצם לשירות התעסוקה. תני לנו קצת סדר גודל של למי זה כפוף, מבנה ארגון, קצת, כי אנחנו, כל אחד, אני מניחה...
יש לו חוויה אחרת משירות התעסוקה, בין שהוא מכיר
ובין... לא יודעת אם חוויה, התמונה.
נכון.
התמונה ברור זה של לשכה, שבאים, חותמים דמי אבטלה, קצבה. זה אסוציאציה, לפחות שהייתה שלי לפני שפגשתי אותך, יכול להיות שיש כל מיני תמונות בראשים שונים. נכון. אבל אני מניחה שגם התמונה הזאת היא מייצגת משהו. דיברת על הדימה. אז בואי רגע תתני סקירה על ה...
אז... שירות התעסוקה הוא תאגיד סטטוטורי שכפוף לשר הכלכלה, יש בו כ-600 עובדים, יש לו פריסה ארצית מאוד רחבה, הוא מתעסק בתעסוקה, תחום המומחיות שלו זה תעסוקה, תעסוקה הוא עורק חיוני בעבודה של ממשלה או בכלל.
כמה לשכות יש?
למעלה מ-70 לשכות בכל הארץ.
זה ממש
בפריסה ארצית מאוד רחבה, אני חושבת שבכל אזור גיאוגרפי, דיברנו על זה אולי בהתחלה, אבל בכל אזור גיאוגרפי יש הזדמנויות שונות, צרכים שונים, שחקנים שונים, מאפיינים שונים, ולכן התפיסה גם האזורית וגם החיבור המקומי הוא מאוד מאוד קריטי וחשוב, בטח באזורים ששיעור התעסוקה בהם הוא נמוך, באזורים הפריפריאליים המרוחקים, ויש שם חשיבות מאוד גדולה לעבודה של שירות התעסוקה. יש לנו עובדים שיש להם תחום מומחיות מקצועי, יועצי קריירה, יש לנו פסיכולוגים תעסוקתיים, יש לנו מטעמי השמה וגיוס, אנשים שהם חיים, נושמים ועובדים כל היום תעסוקה, תעסוקה, תעסוקה. בחזון אנחנו רוצים להיות גשר, הגשר הזה, גשר של תקווה עבור הרבה אנשים, גם להזדמנות תעסוקתית איכותית, וגם בעולם ההכשרות.
לפרוץ את האוכלוסיות, נכון? בואי קצת תספרי על האסטרטגיה שלך, באמת, ומה את מובילה, כי את כן, את מובילה תהליך של שינוי, גם בהיבטים האלה, לאור גם ההשתנות של שוק התעסוקה. אז בואי ככה תספרי לנו
על... אז כשמסתכלים על הייעוד של שירות התעסוקה בעת הזו, אז את מסתכלת מאוד מאוד רחב, רגע מנסה למפות את כל הצרכים, ומה המקום של שירות התעסוקה בעולם הזה שנקרא תעסוקה. אז אמרת, בצדק, לא בצדק, המיצוב והתדמית הייתה אחורה, בסדר? כאילו שירות התעסוקה הוא איזושהי דלת להפתלה. אנחנו לא רוצים להיות דלת להפתלה, אנחנו ודאי וודאי, כך נוהגים וכך רוצים שיראו אותנו, יש לנו עוד מלאכה לעשות בעניין הזה, אבל אנחנו בהחלט רוצים להיות הגשר של תקווה עבור אנשים, להיות ארגון שהוא מוביל ומאוד משמעותי בעולמות התעסוקה, תעסוקה איכותית. העולם הזה של ההכשרות היום הוא מקבל, בטח עם הבינה המלאכותית שהולכת ומגיעה, בטח עם האתגרים שיש לנו, דיברנו על המילואימניקים שמחשבים מסלול מחדש, מישהו צריך לסייע בידם. יש הרבה דברים, אני תמיד נוהגת לומר, אני חוזרת על זה גם עכשיו, אני תמיד נוהגת לומר שהשוק הפרטי יודע לעשות עבודה מצוינת, ולעיתים הרבה יותר יעילה מעבודת ממשלה. אלא שהשוק הפרטי תמיד ישים את היד שלו במקומות שמשתלם לו, במקומות שהוא רואה ישים מהם רווח. ואילו המדינה, יש לתפקיד שונה לחלוטין, היא תסתכל על אוכלוסיות שהשיעור תעסוקה שלהם נמוך, כמו על אוכלוסייה ערבית, כמו על אוכלוסייה חרדית, והיא תרצה לעשות פעולות כדי להגדיל את שיעור התעסוקה, אם החברה האזרחית תעשה את זה, פחות. האם זה מקומה של המדינה? כן. נושא של הכשרות, למשל, כשאת לוקחת את נושא ההכשרות, אז מעסיקים היום עם ה... אני אגיד, היום אנחנו מדברים על דורות אחרים בשוק העבודה, אז את רואה דור שהוא עובר ממסלול למסלול. אם פעם בדור של ההורים שלי התחילו במקום מסוים ויצאו לפנסיה ממקום העבודה, את רואה היום שיש כן. קפיצות, זה שינויים, זה דברים שהם מתנהלים אחרת. אז המעסיקים שוקלים פעמיים אם הם משקיעים בהכשרה של עובדים, כי הם יודעים שבעוד שנה, בעוד שנתיים, העובד לא יישאר במקום העבודה. ולכן גם לממשלה וגם לנו, כשירות התעסוקה, יש חלק מרכזי בסיוע בהכשרות של עובדים, גם קיימים, גם עובדים חדשים, שהם מותאמים לצורכי המשק, לשוק עבודה עתידי. אנחנו צריכים עכשיו לראות את המגמות, לעשות חיזוי, לראות לאן המשק, לאן פניו של המשק, איזה מקצועות התעצמו, איזה מקצועות...
ומה אתם רואים באמת?
אנחנו רואים עכשיו שיש שינויים במשק, אנחנו מתחילים לראות איזו תנועה של שינוי, התורת הכניסה של הבינה המלאכותית, כמו שראינו את המהפכה התעשייתית אחורה, אחורה שהשפיעה על המשק, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, מתחיל לקרום אור וגידים, כבר רכבת שאיפשהו יצא מהמסילה בנושא בינה מלאכותית, את רואה הרבה ארגונים רוצים להתייעל, לצד זאת כנראה שיהיו מקצועות חדשים שיתפתחו, שיקומו, אנחנו צריכים לעשות רגע את התוכנית האסטרטגית הממשלתית, ולכוון את המשק, את השוק, את המעסיקים, כי יהיו מעסיקים שיפעלו ביעילות ויתקדמו, כי הם עובדים למשל עם חול וברמה הגלובלית, אז הם יבינו שהם צריכים להתקדם, יהיו מעסיקים שנצטרך לעזור להם, כי אם הם יהיו פחות יעילים, כנראה שהשרידות שלהם תהיה יותר נמוכה. אז הכניסה הזו של הבינה המלאכותית היא תשפיע על כולם, ואנחנו צריכים לראות...
ואתם רוצים איך... להיות גורם מוביל מבחינת הממשלה, בהטמעה של כל הסיפור של הבינה המלאכותית, נכון? במשק. אתם רוצים
אנחנו להוביל לא את... שחקן, אנחנו רוצים להוביל ולהיות חלק מאוד משמעותי, אנחנו לא שחקן יחיד, אני אומר כן. בכנות, יש עוד שחקנים באקוסיסטם, גם הממשלתי, שצריכים להיות ביחד איתנו בנושא הזה. אנחנו כבר עושים מספר צעדים. בסוף אנחנו שומעים תחזיות ויש כמה אסכולות, ואנשים מדברים למשל על 20% צמצום של עובדים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה שאנחנו נראה פיתורים של עובדים. אנחנו רוצים להיערך מראש, לראות גם יעילות, גם לעזור למעסיקים ליצור את אותה יעילות, גם לעשות ריסקילינג, אפסקילינג לעובדים, כדי להיות מוכנים לרכבת שכבר נסעה מהתחנה הזו, והיא כבר מתחילה לרוץ קדימה. אנחנו גם מסתכלים על מקומות בעולם ורוצים ללמוד מהם אילו פעולות הם עשו. אנחנו יושבים על זה כבר לא מספר דיונים, מספר לא קטן של דיונים, ואנחנו באמת בגיבוש תוכנית אסטרטגית לנושא הבינה המלאכותית. אני חושבת שזה אחד הנושאים שישפיעו דרמטית, בסדר?
עכשיו, אני רוצה לחזור לאזרח הקטן, או האזרחית, ולמעסיק ששומע. גם אני, נגיד, יכולה לבוא להיכנס היום בדלתות הלשכה, ולהגיד, אני רוצה איזושהי הכשרה בבינה מלאכותית, איך זה עובד הדבר הזה?
אני אפתיע אותך שאת יכולה לא רק להגיע ללשכה, את יכולה גם לפנות אלינו מרחוק. אנחנו מאוד מקדמים טרנספורמציה דיגיטלית, התקשרות אלינו מרחוק במספר ערוצי שירות.
אבל כל אחד יכול לפנות, זה מה שאני שואלת.
נכון, וגם זה כנראה נתון שיפתיע.
גם עם עובדים, גם עם...
נכון, אנחנו רלוונטיים כלפי כל עם ישראל, לאורך כל מסלול הקריירה. אם אתה רוצה למשל לקבל הכשרה, גם אם אתה עובד היום, ואתה רוצה לקבל הכשרה שהיא הכשרה איכותית יותר, ואנחנו נסייע לך לעשות איזושהי קפיצה לתעסוקה איכותית, זה הגדלת הפריון, למשל, אז זה דברים שהם עוד משמעותיים, אתה יכול לפנות לשירות התעסוקה, גם בערוצים הדיגיטליים, גם באתר.
וגם מעסיק קטן או בינוני יכול לפנות אליכם, שתעשו לו...
יש לנו קשרי עבודה ענפים עם מעסיקים, אנחנו עובדים על הפיתוח שלהם, אגב, אנחנו עובדים על מערכת,
פרומץ... אני לא יודעת את הדברים
למעסיקים.
האלה.
למעסיקים, אני לא מופתעת שאת לא יודעת, יש הרבה דברים שאנחנו ממש עכשיו בתנופה של עשייה, בתנופה של קידום, דברים שאנחנו מקדמים. אנחנו כנראה נעבוד גם על תוכנית, לתת לזה פומביות, בסדר? מאוד מאוד גדולה, כדי להרחיב באמת את ההשפעה, וכדי שאנשים יפנו אלינו, כדי לקבל את אותם מענים שהם קיימים, הם עבור הציבור, עבור המעסיקים והדורשי העבודה, או כל עם ישראל כאחד. אנחנו פה כדי לשרת אותם, כדי לסייע להם. זו העבודה שלנו, האחריות שלנו, החובה שלנו, עושים את זה באהבה.
וגם מפה
גדולה.
את הולכת, תספרי רגע, את הולכת ליריד תעסוקה.
נכון.
בשיבה.
נכון. אגב, יוזמה שהגיעה מהשטח, של העובדים, של המנהלים אצלנו. המיזם הזה של מי מדהים לתעסוקה, הוא היה מאוד ערכי וחשוב בתוך שירות התעסוקה, לתת מענה למשרתי ומשרתות המילואים.
כי ראיתם שהרבה מהם חוזרים, אין להם עבודה, רוצים להחליף מקום.
ראינו שיש אתגרים, ויש קשיים, ויש מורכבויות בעת הזו, בסדר? יש כאלו שיצאו משוק העבודה כבר מספר חודשים, כבר, את יודעת, חילקו חלק מהמשימות שלהם לאנשים אחרים, כי העבודה צריכה להימשך.
פוגשת את זה במילואים, זה מאוד קשה.
נכון, זה אתגר מורכב, יוצר קושי, בהרבה מעגלים, גם משפחתיים, גם בעולם העבודה. יש אנשים שקצת איבדו משמעות במה שהם עושים היום, ומחפשים משמעות, או רצון לעשות משהו אחר, או רוצים לחשב מסלול מחדש. יש כל מיני, ויש גם כאלה שלא צריכים את שירות התעסוקה. יחזרו לעבודה, ממשיכים כרגיל, לזה יש מגוון מאוד גדול.
אבל זה באמת תופעה. אז את הולכת, את ספרי רגע על היריד היום?
אז באמת...
בא מהשטח שזה יפה, שזה...
נכון, אני מאוד מאוד מחוברת ומאוד מאמינה בלב הפועם שלנו. הלב הפועם שלנו זה השטח, זה הלשכות, זה האנשים, זה העובדים. זה מה שמניע את המערכת, כל אותם שחקני נשמה שיש לנו במערכת, הם אותם אלו שמניעים את המערכת קדימה, והם אלו, הם המפתח להצלחה של שירות התעסוקה. ובאמת, במסגרת היוזמות היפות שעולות מן השטח, אז היה חיבור לשיבה, לבית החולים השיקומי בשיבה, ואנחנו היום, ממש כשאנחנו מסיימות, אני הולכת לשם, יש יריד תעסוקתי מותאם לאותם פצועים שהם נמצאים בשיבה, שלחנו הזמנה ללמעלה מ-250 פצועים שנמצאים בשיבה, גייסנו עשרות מעסיקים שיגיעו לשיבה עם משרות מותאמות לצרכים של אנשים עם מוגבלויות, ואני אגיד לך משהו שאותי ריגש מאוד. אותם מעסיקים שגם רואים בזה איזשהו סולידריות וערך חברתי מאוד מאוד חשוב, הם מגיעים גם עם משרות מותאמות, ומגיעים גם עם נציג שלהם שהוא עובד עם מוגבלויות שמשולב בחברה, כדי שהוא יספר גם על האתגרים, גם על השילוב, גם ייתן סיפור הצלחה, כדי להראות באמת שאפשר אחרת. ואני אגיד, חלק מהמסע השיקומי של בן אדם, זה גם העצמאות, גם להחזיר לו את היכולת שליטה על החיים שלו, וגם היציאה לתעסוקה, ואני חושבת שהחיבור בין העולם השיקומי, לעולם הרפואי שיקומי, לתעסוקתי עסקי, זה חיבור שהוא מאוד מאוד חשוב, חיבור שהוא הכרחי.
איפה נראה את השירות התעסוקה בעוד 3 שנים, בתום הקדנציה?
טוב, הקדנציה שלי בפורמלי יותר מ3 שנים.
צריך מנכ"ליות במשרדי ממשלה.
עם זה אני מסכימה לחלוטין, ואני מקווה ומאמינה שאנחנו נראה יותר כניסה של מנכ"ליות בעת הקרובה. אני אמרתי, יש לי חזון מאוד ברור לגבי שירות התעסוקה, והגשר של תקווה, אגב, עצמאות 77 למדינת ישראל, זה היה בסימן קשרים של תקווה. אז אני כתבתי לעובדים שאני בהחלט רואה את שירות התעסוקה כגשר של תקווה עבור אוכלוסיות רבות במדינת ישראל שאנחנו מסייעים להם. אני חושבת שיש לנו תחושת שליחות עמוקה, הרבה רוח, הרבה כוונה טובה, הרבה רצון להוביל לשינוי. אני רוצה להכניס פנימה שירות אפקטיבי, שירות יעיל, מודרני, חדשני, מדבר שפה חדשנית. אנחנו רוצים להיות במקום אחר מאיפה שאנחנו כמובן היום. אנחנו עושים את הצעדים, העובדים מחויבים, העובדים רתומים, העובדים מגויסים, העובדים באמת רוצים להוביל את השינוי הזה ביחד. יש לנו כבר צוותי אסטרטגיה שעובדים לטובת הנושא הזה. אנחנו רוצים להיות הרבה יותר מובילים, הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר משפיעים. יש פה אתגרים גדולים, אנחנו נמצאים בצומת קריטית, ואנחנו כמובן נרחיב את ההשפעה שלנו כדי גם צורכי המדינה וגם צורכי המשק, ואני מאמינה שבעזרת העובדים אנחנו נצליח להיות במקומות האלה.
עשיתי חשק.
חשק?
חשק, לעשות את המעשה הזה.
נכון?
לתרום, כי מדברים על רוח, בסוף האנשים זה רוח, עשייה, זה באמת, עשית חשק.
את שמחה.
אנחנו לקראת הסוף.
אני אומרת לעובדים, התפקיד של זה להביא רוח, ולהביא גם משאבים לתוך הארגון, כי התחושת שליחות קיימת. אז אנחנו מסמנים את היעדים שלנו ביחד, את המטרות.
וגם את השיתופי פעולה.
בוודאי, בוודאי.
ואיך את אומרת, אני, זה לא רק אני, זה מצאנו.
בוודאי, כי חלק הנושא הזה של השותפויות האסטרטגיות, הוא חלק מאוד דרמטי בעבודה שלנו. אנחנו חיים בתוך אקוסיסטם, אנחנו צריכים, כדי להרחיב את ההשפעה, לעשות הרבה שותפויות בתוך אותו אקוסיסטם. אנחנו עושים גם עם משרדי ממשלה, גם עם מגזר שלישי, אנחנו עושים הרבה דברים כדי שהדברים יעבדו טוב. בסוף זה מכפיל כוח כשמסתכלים, גם עם שלטון מקומי, אגב, מאוד מאוד חשוב.
באמת, יותר נשים בתפקידים בכירים.
אני רגע רוצה להגיד משהו על זה, ברשותך. אני אגיד, תראי, אני מסכימה לגמרי שצריך לשפר את המצב, אבל בסוף מה שזוכרים, זה לא אם את אישה או לא. זה זוכרים אם את מקצועית, זה זוכרים אם את עובדת בצורה נכונה, אם יש לך הצלחות. זה בסוף מה ש... ככל שאת יותר מקצועית, ככל שאת יותר משיגה את הדברים ומקדמת את הארגון, זה מה שזוכרים ממך. לא מדברים עלייך כי את אישה. אבל בהחלט, זה לא בסתירה, צריך לקדם נשים.
אני פשוט חושבת שצריך... נשים בכל זאת מביאות...
פרספקטיבה אחרת לשולחן, בשולחן שמקבלים בו החלטות, צריך
גיוון.
בוודאי.
אני אומרת 50-50, אני לא אומרת...
בוודאי, ממני לא תשמעי משהו אחר. ודאי וודאי שצריך 50-50.
באמת, מביאות עוד משהו.
במנכ"לויות של משרדי ממשלה, מביאות פרספקטיבה אחרת אל השולחן, אנחנו 50% מהאוכלוסייה.
בצבא, במשטרה.
בוודאי, זה נכון. יש תנועה קדימה, לא מספקת, בסדר? ואף אחד כמובן לא עושה לנו טובה. אני חושבת שזה אך טבעי והכרחי שנראה יותר נשים בעמדות שהן של מקבלי החלטות, מובילות ומשפיעות. יש לנו הרבה נכסים אישיים, ידע, שכל, רצון, ואני מאמינה שנראה את התמונה הזאת קצת יותר אופטימית ממה שהיא היום.
תגיד, אנחנו בסיום. משהו אישי. מה היום מהמקום שלך, היית אומרת לאותה נערה שהתחילה את המסלול, בחורה? מה היית אומרת לה?
הייתי אומרת לה שהמסע הזה היה מאתגר, היו לא מעט אתגרים בדרך, גם שילמת קצת מחירים אישיים, משפחתיים, תודה לילה, הכל בסדר, כן, אבל הוא בהחלט היה שווה את זה. אני חלמתי להשתלב בשירות הציבורי, אני שמחה באמת שהייתה לי את הזכות הזו להיכנס פנימה לתוך השירות הציבורי. אני חושב שאני דוגמה טובה, בסדר, למי שצמחה ולמי שיש אופק. זה גם חשוב, לדעת שיש אופק בתוך מערכת גדולה, כי יש יתרונות למערכות גדולות, יש חסרונות למערכות גדולות, אבל בסופו של יום מערכת גדולה היא יודעת גם לקדם עובדים בתוך המערכת ולהעריך שחקנים מבית. וזה גם חשוב. אז יש אופק שירות ויכולת להתקדם ויכולת להגיע באמת לתפקידי מפתח מאוד משמעותיים, אבל צריך...
אתה היית אומרת לשווה את המאמץ.
בוודאי.
ואם אני אשאל אותך על שיר עברי שמרגש אותך?
אני בוחרת, אני חושבת אפילו בקלות, שלמה ארצי, תתארו לכם, מלא תקווה, מלא אופטימיות, אומר לנו, תחלמו על עולם טוב, עתיד טוב יותר, עדיין עם האופטימיות והתקווה הזאת לעולם טוב יותר.
תודה ענבל על האנרגיות, על זה שבאת לעבוד, על זה שאת ממוקדת עשייה ונותנת תקווה.
תודה, תודה רבה, נהניתי מאוד. ושנינו שיקורים, אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת, תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנהל.